טוב. ביקורת המקרא, נושא לימודינו הערב, היא אחת מההתמודדויות של המאמינים נגד אחת הכפירות היותר מסוכנות שקמו בהיסטוריה. ובכן, עכשיו אנחנו נעסוק בלימוד עניינה של אותה שיטה כפרנית ומה היא אומרת לנו, כיצד אנחנו מתמודדים עם אותה שיטה. מה הצורך ללמוד את אותה כפירה? משום שכפירה זו מתהלכת הרבה בעולם והיא נלמדת הרבה גם בעולם בכללו, אבל במיוחד במדינת ישראל. מדינת ישראל היא אחד המקומות האחרונים שבהם עדיין מתעסקים הרבה בשיטה הזאת, וגם אחרי שעל סעיפים רבים משיטה זו עבד הכלח, בכל זאת בארץ ישראל כנראה שאוהבים דברים ישנים, ולכן מתעסקים הרבה בביקורת המקרא, גם בדברים שכבר התבררו מזמן כבלתי נכונים, אבל עד היום הזה ממשיכים לקבל את הדברים האלה. ובכן, מהי ביקורת המקרא? ביקורת המקרא היא פסדו מדע, זאת אומרת מדע מדומה. כביכול, מדע החוקר את כתבי הקודש, כלומר את התנ"ך, ומנסה לבדוק כיצד נכתבו כתבי הקודש, מה היו ההשפעות שהשפיעו על מחברי כתבי הקודש וכו' וכו'. מדוע מדע זה איננו מדע באמת? משום שהוא בנוי על יסודה של הנחת יסוד בלתי מוכחת. וכל מדע שבנוי על יסודה של הנחת יסוד בלתי מוכחת איננו מדע. מהי הנחת היסוד של ביקורת המקרא? הנחת היסוד היותר פשוטה של אותה שיטה היא שהתורה איננה מן השמיים. זאת הנחת היסוד. בעצם הכל סובב מסביב להנחה הזאת. זאת אומרת, זאת לא מסקנה של אותה חוכמה, זאת הנחת היסוד של אותה חוכמה. ברגע שהאדם החליט, וזאת ללא כל הוכחה וללא כל ראייה, שהתורה איננה מן השמיים, שהנבואה היא בלוף וכדומה, על יסוד זה בונים שיטה שלמה שמניחה שעכשיו צריך לבדוק, אז אם התורה איננה מן השמיים, אז אם כן היא מן הארץ, ומאיזו ארץ באה התורה. וזאת בעצם הנחת היסוד של ביקורת המקרא. יש נושא דומה, אבל הוא באמת מדעי ואיננו שייך לעניין, וזה לימוד מדעי של המקרא. הרבה פעמים אפשר להתבלבל בין שני הדברים האלה. הלימוד המדעי של המקרא הוא דבר מבורך. אנחנו רוצים לדעת מי מלך במצרים בימי משה. זו שאלה מדעית חשובה, את זה אפשר לברר. או למשל, מה פירושה של המילה והמן כזרע גד. אנחנו רוצים לדעת מה פירוש המילה גד, אז אנחנו משווים את זה לספרות הכנענית ולשפות אחרות הקרובות לעברית, מה הייתה המשמעות של המילה גד עם הקדם. הדבר הזה אין לו ולכפירה של ביקורת המקרא דבר, כן? אלא זאת שאלה מדעית, אנחנו נעזרים בכלים מדעיים כדי לברר את דבר השם המגיע אלינו בתוך התנ"ך. ומדוע אני אומר את זה? בגלל שייתכן לפעמים לחשוב שמדעיות בלימוד זה ביקורת המקרא. זה מדובר על שני דברים שונים. ובכן, מה תולדותיה של ביקורת המקרא? ביקורת המקרא התחילה עם איזה יהודי, כמו כל דבר מהסוג הזה. כל פעם שיש קלקול בעם ישראל, יש מהרסה יחום החריבה איך ממך יצאו. אם כן, הראשון שהעלה בצורה שיטתית, הייתי אומר, את הרעיון הזה של ביקורת המקרא, אינטואיציה המקורית, זה היה יהודי בעיר אמסטרדם, ממשפחה של רבנים בשם ברוך שפינוזה. הוא באמת כתב בספרו מאמר תיאולוגי מדיני שהתורה איננה מן השמיים, ושהתורה מורכבת מכל מיני מקורות מאוחרים בוודאי בזמן למשה רבנו, והדברים האלה פותחו יותר אחר כך על ידי צרפתי פרוטסטנטי בשם אסטרוק, והדבר הגיע בסוף לידי צורה מגובשת יותר בגרמניה, שוב על ידי יהודים בדרך כלל. ראש הכופרים בנושא הזה שמו היה יהודי בשם ולהויזן. ולהויזן הוא באמת אבי השיטה היותר מפורסמת לביקורת המקרא. בדרך כלל כשמדברים על ביקורת המקרא מדברים בעצם על שיטתו של ולהויזן, למרות שהיו שיטות אחרות. מה מיוחד בשיטה של אותו אפיקורוס? הוא אמר שבעצם התורה איננה אחידה, אלא שיש חמישה מקורות לתורה, ושחמשת המקורות האלה הוחדו על ידי עורך. היה עורך של התורה, אם כן יש לנו כבר שישה מקורות. יש לנו חמישה מקורות ועוד עורך, וסך הכל יצא מזה תורת משה. כן, וזאת על יסוד כמה סתירות. זאת אומרת, למשל, בפרשת בראשית, בפרק א', נאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז אם כן, לפי התורה, מי ברא את השמיים ואת הארץ? אלוהים. פתאום הוא מסתכל בפרק ב', כתוב, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אם כן, מי ברא את העולם? השם, יודקה ואבקה. אם כן, אנחנו רואים שיש מחבר אחד שהוא אלוהיסטי, והשני שהוא הווייסטי. כן, הוא מקבל את שם הוויה בתור אלוה, ואחר כך בא האורך המאוחר וחיבר וקרא לאלוה של אלוהי ישראל, אחרי שכבר האמונה המונותאיסטית התגברה עם ישראל, אז הוא קרא לזה השם אלוהים. זה דוגמה. אם כן, יש מקור אלוהיסטי, מקור הווייסטי. מקור שלישי הוא גם אלוהי וגם הווייסטי. זאת אומרת, הוא גם אלוהיסטי וגם הווייסטי, כי הוא משתמש בשני השמות. מקור שלישי הוא המקור הכהני. כן? כלומר, הכהנים הייתה להם תורה משלהם, וכל מקום בתורה שהסגנון בו משעמם מוגדר על ידי מבקרי המקרא כמקור כהני. כלומר, אם זה משעמם זה כהני. לכן, למשל, רשימות התולדות, אדם הוליד את שת, שהוליד את אנוש, שהוליד את קנת, זה משעמם. אם כן, זה הכהנים כתבו. כן? זה הנחת היסוד, כלומר, זה המקור השלישי. המקור הרביעי זה דברימי. כן? בספר דברים אנחנו רואים שפתאום המחבר המקראי הוא מאמין שהשם אחד. איך זה יכול להיות? הרי ידוע שהעברים בימי משה רבנו לא האמינו באל אחד, הם האמינו בהרבה אלים. כן? ככה הנחת היסוד של המדע המקרא הזה, למרות שזה לא כתוב בתורה. אז אם כן, זה שכתב את דברים הוא יותר מאוחר מתקופתו של ישעיהו הנביא, והוא מהווה גם כן מקור בפני עצמו. כן? אז המקורות האלה נקראים יוד, א', יוד א', כף וד'. כן? מובן? יוד זה שם הוויה, א' זה אלוהים, יוד א' זה השם אלוהים, כף זה כהני, ד' דברים. הנה, יש לכם חמישה מקורות, וכל אלה שימשו את האורך. האורך של התורה הוא הרדקטור, כן, הם מציינים אותו באות רש, אפשר להגיד גם רבנו, אבל הם אומרים רש לרדקטור, הוא העורך של התורה, וכך התורה הגיעה לידינו. כבר אפשר להבחין במבט ראשון בשיעור תורה מן השמיים למדנו מפי הרב שההוכחה לתורה מן השמיים היא ההשפעה של הדיבור האלוהי על הנפש הקולקטיבית של האומה. כיצד, איפה ניתן להסביר את העניין שבתוך עם ישראל דווקא קמו כאלה כופרים שהיו בוודאי במעמד הר סיני? נכון? שאלה זו אפשר לשאול על תורת משה עצמה, ששאלו בני ישראל, היש השם בקרבנו עם עין? כלומר, השאלה הזאת, היש השם בקרבנו עם עין, היא קדומה מאוד, והיא נובעת דווקא מפני ההתגלות. כשאדם חווה חוויה עמוקה, אחת התגובות שיכולות להיות לחוויה עמוקה זה הדחייה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, למשל הכחשת השואה. איך נולדה בעולם השיטה של הכחשת השואה? היא נולדה דווקא מפני עוצמתה של השואה. דבר שהוא כל כך חזק בנפש מוכרח להידחות, לכן אין פלא שקם גם זרם של מכחיש השואה. אז כמו כן גם להבדיל, ההתגלות בהר סיני הייתה מאורע כל כך משמעותי בנפש, שאין פלא שקמים גם מכחישה. בסדר? אגב, אני רוצה לציין, באמת אם כבר הזכרת את זה, שלמרות שזה לא זמן השאלות, שהשאלה היש השם בקרבנו עם עין בתורה היא הקדמה לפסוק ויראו עמלק. כלומר, עמלק בא ברגע שנשאלת השאלה, הספק הזה, האם יש תורה מן השמיים בתוכנו או לא. מעניין מאוד שהמדע הזה של ביקורת המקרא, השואל את השאלה, יש השם בקרבנו עם עין, פותח על ידי יהודים בגרמניה. זה המקום שבו המלאק מוצא לו מקום נחיתה. זה, דיברנו על זה בשיעור על השואה, אם אתה זוכר. עכשיו, השאלה היא בכלל, אתם יכולים כבר להרגיש כבר בשיטה הזאת, השיטה של ולהויזן, הבעיה שהילדותיות שיש בשיטה. כלומר, אם אני רואה טקסט ואני רואה בו סתירות פנימיות, אז במקום לנסות להבין למה המחבר התכוון בסגנון הסותר את עצמו שבדבריו, אני פותר את עצמי בעצלות מחשבתית ומנסה להגיד, להבין מי הם המחברים השונים. כך למשל היה אפשר לעשות עם הרמב״ם. הרמב״ם במשנה תורה סותר את עצמו ממקום למקום. אז מה אפשר להגיד? או שלא הבנו את הרמב״ם, או שיש מספר מחברים לספר משנה תורה. וזה פותר את כל הבעיות. כן? מי שכתב את הלכות תפילה, הוא לא זה שכתב את הלכות עבודה, והוא לא זה שכתב את הלכות מלאכים, ואז ממילא כל הסתירות שברמב״ם פתורות מהתחלה ועד הסוף. יש רק בעיה אחת, שאנחנו יודעים כעובדה היסטורית, מתועדת וודאית, שהרמב״ם הוא זה שכתב את כל המשנה תורה מתחילתו ועד סופו, אז באמת יש פה בעיה. אם כי, יש פתרון. אפשר להגיד, הרמב״ם לא שם לב שהוא סותר את עצמו. פעם הוא חשב ככה, פעם הוא חשב ככה, הוא מבולבל. אבל לפחות, גם אם תגיד ככה, לפחות אתה מודה שמחבר אחד יש כאן. למשל, לאחרונה יצא איזה מחקר, יהודי אחד עשה ביקורת המקרא לספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. איך אפשר לעשות ביקורת המקרא על רבי יהודה הלוי? דבר נפלא. אתם רואים שלפעמים יש פסקאות ברבי יהודה הלוי, ששם הוא נוטה לכיוון של הפילוסופיה האריסטוטלית. מקומות אחרים, רבי יהודה הלוי, הוא נהיה כזה קנאי, גוש אמונים, כזה ימני, הוא מדבר כל הזמן על ארץ ישראל, לא מתאים לו. כן? חשבנו שזה בן אדם מלומד, משלנו, אקדמי, הוא מדבר כמו אריסטו, פתאום יש לו פסקאות כאלה, זה ממש לא מתאים לו. אז יש איזה אחד עשה דוקטורט, אמר ככה. יש בעצם שתי הגויות אצל רבי יהודה הלוי. ההגות המוקדמת וההגות המאוחרת. ובסוף רבי יהודה הלוי איחד בספר אחד את שתי ההגויות שלו. ואז בעצם אפשר לחלק את ספר הכוזרי לארבעה סוגי פסקאות. פסקאות השייכות להגויות, להגות המוקדמת, ופסקאות השייכות להגות המאוחרת. וגם, יש פסקאות בהגות המוקדמת המבשרים את ההגות המאוחרת, ויש גם פסקאות בהגות המאוחרת שהם שרידי ההשפעה של ההגות המוקדמת. אפשר לכתוב על זה 300 עמודים. כן? זאת אומרת, השטחיות של הדבר הזה, שאנשים בודדים את הגודל של אדם כמו רבי יהודה הלוי לפי קטנותם. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, כשאנחנו מדברים על הנבואה. הנבואה היא דבר השם הבא אלינו, אז פה המחבר זה כבר לא סתם מחבר אנושי גדול, מדובר פה על דבר השם מן השמיים. דבר השם מן השמיים צריך להתייחס ברצינות גם לסתירות שבתוך זה, ולהבין שהמסר האלוהי הוא בוודאי מורכב. והמסר האלוהי בכל מורכבותו, אז אנחנו צריכים לבוא וללמוד אותו, במקום לנסות להכחיש אותו. אבל יש פה תערובת של עוד איזה נקודה שמצויה הרבה בגישה האקדמית. מדוע לומדים תנ"ך בחוגי מקרא באוניברסיטה? הנחה היא פשוטה. זה הספרים שיש בידינו, הבה נלמד אותם. כן? זה מין... מצאנו את זה בספרייה. בספרייה של אבותינו, של היהודים שלפני הקמת המדינה, מצאנו יש שם תנ"ך. אז כדאי ללמוד את הספר הזה, כי באנגליה לומדים שייקספיר. אז גם אצלנו לימד תנ"ך. זה בעצם הגישה. ואם היינו מוצאים ספר אחר, אז אותו היינו לומדים, בתור מורשת האומה. ולכן, ברגע שנוצר היחס הזה, יש איזה מין ניכור כלפי הטקסט, לא נותר בידינו אלא לנתח את כוונתו של המחבר, למה הוא התכוון, וכמובן הכלים שאנחנו נשתמש בהם הם כלים המכונים אובייקטיביים. ויש פה איזושהי בעיה. התורה איננה טקסט שהגיע לידינו באופן מקרי בספרייה שלנו. התורה היא דבר השם אל האומה הישראלית. ומכיוון שהיא דבר השם אל האומה הישראלית, צריך להבין אותה לפי המקבל. זאת אומרת, אם הייתי יכול עכשיו לרעיין חלק מהציבור ששמע את ההצגות של שייקספיר בימי שייקספיר, ולשאול אותם איזה אסוציאציות זה העיר אצלם כשהם ראו את ההצגה, בוודאי שיוכל לעמוד יותר על כוונתו של שייקספיר האמיתית מאשר אם משתמש במילון לאנגלית עתיקה. כמו כן, מכיוון שאנחנו עם ישראל, אנחנו אותו ציבור שאליו הופנו הדברים הכתובים בתורה, באמת יש לי שורשים מהבית, כן? ברור שאכלתי חמין בשבת כשהייתי ילד, אבל עכשיו נהייתי דוקטור, אז אני מוכרח להיות כגרמני קצת ביחד לנושא הנלמד. אני בוודאי החטא לכוונה האמיתית של הנאמר שם. כלומר, המינימום המתבקש כשלומדים תנ"ך זה לפנות לאלה שלהם נועדו הדברים, ומתוך כך אפשר גם להבין מהי הכוונה האמיתית. כן, הדבר דומה קצת למה שקרה בזמן הקראים. הקראים הראשונים לא רצו לקבל את הגמרא, לא רצו לקבל את דברי התלמוד, ופרשו את התנ"ך לפי הבנתם הם. אחרי כמה שנים, אחרי כמה דורות של קראים, הם פתאום שמו לב שייתכן שיש בתלמוד בכל זאת מסורות אמיתיות מתקופת התנ"ך, ואז חלק מהקראים חזרו ללמוד גמרא ואימצו מתוך הגמרא אותם חלקים שהיו נראים להם בכל זאת עתיקים מספיק ומתאימים למסורת, מתאימים לפשט הכתוב. הדבר הזה הוא באמת מעניין, שלפעמים חושבים שאולי באמת כדי להבין את התורה צריך לשאול את היהודים שאליהם הופנתה התורה הזאת. וזה קשור כמובן למהותה של התורה בכלל, שהתורה ניתנה עבור כתובת אנושית מסוימת. הפסוק שחוזר על עצמו כל הזמן בתורה, לפי זיכרוני הדל, זה וידבר השם אל משה לאמור. כלומר, מישהו פונה אל מישהו כדי להגיד, כדי שהוא ימסור לאחרים. וידבר השם אל משה לאמור. אם כן, אין זה דיבור סתמי, אין זו סתם איזושהי אמירה. האמירה הזאת היא מופנית אל כתובת אנושית נתונה, ולכן עלינו להבין מהי הפסיכולוגיה של הציבור השומע את דבר השם כדי לדעת על מה מדובר. אתן לכם דוגמה פשוטה. אחת מהטענות של מבקרי המקרא היא שהאמונה בחיי העולם הבא, מכיוון שהיא לא מוזכרת במפורש בתנ"ך, אם כן היא מאוחרת בעם ישראל. כלומר, בדור מן הדורות היהודים הושפעו מכל מיני מקורות חיצוניים והחליטו לקבל את אמונת הישארות הנפש, חיי העולם הבא, אבל באמת בזמן התנ"ך לא האמינו בזה. מדוע? איך אתה יודע שבזמן התנ"ך לא האמינו בזה? כי לא דיברו על זה. אולי לא דיברו על זה כי זה היה מובן מאליו. כי העברי, כשהוא קורא בראשית ברא אלוהים, אז הוא כבר יודע שיש חיי העולם הבא. כי אם מי שברא את העולם הוא האלוהים, אם כן העולם איננו הפקר, וברור שמצבו של העולם כפי שהוא עכשיו איננו יכול לספק את המאמין. אם כן, ברור מאליו שהמצב הזה של העולם הוא מצב הרעי, והמצב הזה עתיד להשתנות. אם כן, יש חיי העולם הבא, שהרי קראנו בתורה בראשית ברא אלוהים. אבל כדי לדעת האם העברי באמת קורה כך, צריך לשאול את העברי. ברור? אז זה חלק גדול מעבודת דורנו, לדעת לשוב אל הזהות העברית המקורית, זו שקראה את התנ"ך בזמן שהוא ניתן. הוא רוצה לדעת, בזמן שאבותינו שמעו מפי משה רבנו את מה שהם שמעו, מה זה אמר עבורם. כי אנחנו קצת השתננו מאז ימי אבותינו, ולכן זו עבודה לא קלה. אחת העבודות, אחרי שאנחנו יוצאים מגלות כל כך ארוכה, שכל כך בלבלה לנו את המוח, יש צורך עכשיו לעשות עבודת שחזור של הזהות העברית המקורית. ומתוך כך נוכל לדעת כיצד לקרוא את פסוקי התנ"ך לאמיתיותם. אפשר לומר שזאת העבודה הגדולה של רבינו הרב קוק. מה כוונתו של הרב קוק בכל מה שהוא כותב? אחת מכוונותיו של רבינו הרב קוק זה להסביר לך כיצד היו אבותינו בזמן הנבואה. וכאן אני רוצה פה להגיע לנקודת יסוד. כדי ללמוד תנ"ך עלינו לזכור דבר אחד, שמדובר בתקופה שונה בתכלית מהתקופה, מהעידן של האדם המודרני. האדם העתיק הוא אדם אחר מהאדם של היום. בזמן שיש נבואה בעולם, אי אפשר לחיות את היחס אל הבורא באותו אופן שחיים אותו בזמן שאין נבואה בעולם. בימינו, כל אלה שמדברים על הקדוש ברוך הוא נקראים בשם מאמינים. בזמן התנ"ך לא היו מאמינים. לא, זה היה אידיוטי, נאמר, בזמן התנ"ך להגיד למישהו האם אתה מאמין בשם או לא מאמין בשם. מה זאת אומרת מאמין בו? השאלה הייתה רק האם אני עובד את השם או לא עובד את השם, או חס וחלילה עובד עבודה זרה. אבל לא עלה בדעתו של אדם לומר שאלוה איננו קיים, שאין אלוה, שהמושגים האלה לא היו. בימינו יש ספק, יש אלוה או אין אלוה, ואם כבר יש, מן הסתם הוא אותו אלוה שעליו התנ"ך מדבר. מדובר אם כן על תפיסה אחרת לגמרי. אם כן, הנחת היא זו, כשקוראים את הטקסט הזה צריך לדעת שמדובר במושגי יסוד של החיים שונים לגמרי ממושגי נועל. מדובר באנשים אחרים. מה? כן. מה? כן?
אם אני מבין הרב נכון, פשוט היה ברור לכולם שיש אלוהים. זה היה כזה גדול של עבודה זרה?
דווקא בגלל שלכולם היה ברור שיש אלוהים, לכן הייתה עבודה זרה. ודאי זה היקף כזה גדול. כי מה זה עבודה זרה?
כל עבודה שאינה עבודת
אלוקים. לא, כל עבודה זרה זה עבודת השם. בצורה זרה. הם עבדו את השם באופן זר. אבל ברור, כן, רבינו שלמה בן גבירול בספר כתר מלכות, בשיר כתר מלכות, הוא אומר את זה, שכל עובדי עבודה זרה מתכוונים לעבוד את השם. וכן אמר במפורש זכריה הנביא, כן, בכל מקום מוכתר מוגש לשמי ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות. אבל באיזה תקופה דיבר זכריה הנביא? בתקופה שכולם עבדו עבודה זרה. זאת אומרת, גדול שמי בגויים, כולם מקריבים לי קורבנות. מה זה מקריבים לי קורבנות? זה מקריב לזהוס, וזה מקריב למולך, וזה מקריב... לא, כולם מקווים לעבוד את השם. כן? אלא שהם טועים באופן הגישה אליו. לכן אדרבה, בזמן שהנבואה שרתה בעולם, שהייתה שכינה בעולם, לכן התופעה הנורמלית הייתה או עבודת השם או עבודה זרה. זה עבודת השם בצורה זרה. אבל אתאיסט לא היה. נובע? כן.
אם אנחנו אומרים שהתורה היא...
כן.
התורה היא נצחית
ולכן היא בכל דור ודור מנוסחת בניסוח אחר, כי כל דור משתנה. לכן בזמן משה רבנו ניתנו חמישה חומשי תורה, ולאחר מכן ספרי הנביאים והכתובים, ואחרי זה ניתנה המשנה, ואחרי זה הגמרא, ואחרי זה ספרי הראשונים וספרי האחרונים וכתבי הרב קוק. כל פעם זה אותה תורה, אבל היא צריכה להתנסח לפי הדרישות של אותו דור. מובן, למשל, בימי הביניים אתה רואה עד כמה שהמטבח הפך להיות מרכזי. חצי מיורדיה זה על המטבח. כן? כמה הלכות יש ביורדיה על מלחמה? אפס. גם בחושן משפט. בכל השולחן ערוך לא תמצא הלכת מלחמה אחת. מה שאין כן בימינו, פתאום הלכות מלחמה הפכו להיות דבר מרכזי. חשוב לדעת כיצד נלחמים. הענישה קולקטיבית, לא הענישה קולקטיבית, כל הדברים האלה פתאום הפכו להיות מעשי. ברור? אז זאת אומרת שכל דור ודור יש לו נקודות שאצלו הן יותר מרכזיות מאשר בדור אחר. כן.
כל המקרה כאן בארץ זה השפעה
מהגבלות הנים? כן, ודאי. ודאי. זה המשך האמירה אין תורה מן השמיים. זה לא התחיל משפינוזה, זה התחיל עוד בזמן חז"ל, שהיו כאלה שאמרו אין תורה מן השמיים. כן. ברור. עכשיו, מה הם הטיעונים המצויים אצל מבקרי המקרא? כן? על סמך מה נבנתה הכפירה הזאת? הטענה המרכזית היא, אני כאן אזכור את הטענות של מבקרי המקרא, מי שמתכוון לא להישאר עד סוף השיעור, אני מבקש ממנו שבכל זאת יישאר מאמין, למרות שהוא לא ישמע את התשובות. זה כמו שאומר רבינו יצחק אברבנאל, שמרוב שאלות, הרי מתי לומדים את הפרשה עם רבינו יצחק אברבנאל? בשבת, אחרי האוכל. אז קוראים, יש את רבינו יצחק אברבנאל, יש הרבה מאוד שאלות, עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, נרדמים עם השאלות ונהיים אפיקורסים. אז בקיצור, אני מבקש, אם כן, להשתדל להיות מאמינים, נשאר מאמינים לפחות עד סוף השיעור, אחרי זה, אם יש לכם קושיות, זה משהו אחר. אם כן, הטענה המרכזית היא שינויי הסגנון שאנחנו רואים בתורה. אם התורה מדברת בסגנונות מרובים, סימן שמחברים רבים כתבו אותה. כן? הסגנון של ספר בראשית איננו כסגנון של ספר שמות, וגם בתוך הפרשיות עצמן. כמו כן, הדעות, האידיאולוגיה של המחבר משתנה מפרק לפרק. מה שהמחבר משבח בפרק אחד ומגנה בפרק אחר. הנה אתם רואים שזה לא אותו דבר. כן? אתן לכם דוגמה. האם מחבר התורה הוא בעד קורבנות אדם או לא? בפרשת תפיסה כתוב במפורש, בכור בניך תפדה. נכון? כלומר, אל תיתן אותו לקורבן, תפדה. מה כתוב בפרשת משפטים? בכור בניך תיתן לי. הנה אתם רואים שמחבר המקרא פרשת משפטים הוא בעד קורבנות אדם, ואילו בפרשת כתיסה הוא נגד קורבנות אדם. גם אנחנו רואים שינוי בעובדות. העובדות שונות. למשל, כתוב בפרשת לך לך שגלות מצרים תהיה 400 שנה. אם עושים חשבון לפי פרשת וירא, זה לא יכול להיות. אפילו רשי שם כותב שזה לא יכול להיות 400 שנה, כן, זה חייב להיות פחות. אתם רואים כן פה? מחלוקת. כמו כן, למשל, אפשר לראות מי המליך את שאול, כן, בספר שמואל. האם זה שמואל שהמליך את שאול? האם זה העם שהמליך את שאול? או שזה האתונות שהמליכו את שאול? מה אתם אומרים? אה? יש סיפור שמה שהוא הלך לחפש את האתונות, סיפור אחר ששאול, שהעם אסף אותו בגלל שהעם המליך אותו, וכל מיני דברים, כן, טוב. יש אם כן סתירות, כן. אתה שואל אם ביקורת המקרא מודעת מקבלת 210 לעומת 400 שנה? ביקורת המקרא לא אכפת לה אם יציאת מצרים הייתה או לא הייתה בכלל. שאלה, כלומר, בקושי חשוב לה לביקורת המקרא לדעת אם היהודים קיימים או לא. כן, כי יכול להיות שזה גם פיקציה. עכשיו, זה אם כן טענות סגנוניות. יש טענות מסוג אחר, שיש הרבה פרשיות כפולות בתורה. הבאתי לכם למשל לדוגמה, פרשת בראשית, בפרק א', יש סיפור של בריאת העולם. פרק ב', יש עוד סיפור של בריאת העולם. אז גם בלי השאלה של הסתירות של פרק א' לפרק ב', עצם זה שהתורה חוזרת פעמיים על אותו סיפור, זה אומר שיש לה שתי גרסאות. כמו כן גם סיפור המבול, וגם סיפור ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אל משה בסנה. אנחנו רואים שהרבה פעמים יש בתורה פעמיים אותו סיפור. מסקנה, יש פה שני סיפורים, מצאו חן בעיני העורך, ואז הוא חיבר אותם ביחד. כן? זה כאילו שהעורך היה לו עץ ומספריים. כן? חתך פה, חתך שם, ואז שבסוף הדביק, עשה הדבקה, אמר זה יפה, עשה מזה חומש. יש עוד טענה אחרת. הטענה האחרת היא למשל שכתוב בספר מלכים שבימי יאשיהו מלך יהודה, כשעשו קצת שיפוצים במקדש אחרי שמנשה חילל את המקום, אז יהוידע הכהן, יהוידע הכהן? מי זה היה? לא יהוידע, שפן הסופר בא למלך, אומר, אני מצאתי בתוך המקדש את ספר התורה. מצא את ספר התורה. והמלך מאוד התרגש מזה, אמר, כן, אפשר לראות את ספר התורה? קרא, וואו, לא ידעתי. קרא את בגדיו, התחיל לבכות, אמר לכל העם, עכשיו אנחנו נעשה מה שכתוב בספר הזה. נו, אתם רואים שספר התורה לא היה ידוע עד אז, אם כן, מישהו כתב את זה בימי יאשיהו מלך יהודה. טענה יפה. אתה צוחק, קו, אתה צריך תשובות לשאלות האלה. אמרתי, תישאר מאמין עד סוף השיעור. עוד מצאו, עוד משהו. מצאו שיש הרבה דברים בתורה שדומים לתרבות הכללית של תקופת התנ"ך. למשל, מצאו בארכיאולוגיה, מצאו ספר חוקים עתיק מבבל, בין זמנו של אברהם אבינו בערך, שנכתב על ידי הרבי דשם. הרבי של בבל, קראו לו חמור רבי, והוא כתב את ספר החוקים העתיק של בבל. ושם בספר הזה יש משפטים מעניינים, למשל, כי יגח שורי של שורהו, או עין תחת עין, שן תחת שן. הנה, אתם רואים, יש משפטים שמזכירים לנו כמה דברים מפרשת משפטים וכדומה. אז אם כן, אתם רואים שמחבר התורה הוא בעצם העתיק מבבל. כן, זה הטען. וגם אפשר לראות, למשל מזמורי תהילים, אפשר להשוות בסגנון במזמורי תהילים למזמורים כנעניים של אותה התקופה, או לספרות המצרית העתיקה. ספר משלי דומה משום מה לאיזה ספר משלים של איזה חכם מצרי, גם כן מהתקופה של שלמה המלך. כן, אתם רואים? בעצם כל מה שיש בתורה זה ההשפעה של התרבות הכללית. למשל, מתחיל להגיד השם אל של הקדוש ברוך הוא, היה גם אליל כנעני שקראו לו אל. אם כן, זה בא מכנען. וגם מצאו שהשם שדי דומה לאיזה שם של איזה אליל מצרי, והגיעו גם למסקנה ששם י' כ' ו' כ' זה שם מדייני. למה דווקא מדייני? כי לא יודעים מה היה השם של האלים של המדיינים, ולא מצאו את השם הזה בשום תרבות אחרת מסביב. אז הגיעו למסקנה, אם כן, נשארה קבוצה הריקה, שזה היה השם של אלוהי מדיין. מעניין, אה? וגם מצאו שבניב הערבי של חיג'אז, וחיג'אז זה האזור, אזור קרוב למדיין העתיקה, כדי להגיד רוח שערה אומרים וואה וואה, וזה דומה איכשהו לשם יודקה ואבקה. אם כן, אתם רואים, זה באמת ההוכחה. כן? אני לא צוחק, זה כתוב במילון של בן יהודה, מה שאני אומר לכם. כן? אז זה לא סנדאפ, זה אמיתי. ככה הם אומרים. ומצאו עוד טענות. עוד טענות מצאו, אמרו שהארכיאולוגיה סותרת עובדות של התנ"ך. למשל, כתוב שנפלו חומות יריחו. נכון? כתוב בספר יהושע שחומות יריחו נפלו. אבל מצאו, חפו ביריחו. מצאו חומות שנפלו, אבל 500 שנה לפני זה. או למשל, עוד טענה, אמרו, מוזכר בספר בראשית שיש לאברהם אבינו גמלים. יש לו גמלים לאברהם אבינו. זה לא יכול להיות. הרי הגמל, הרי בזמנו של אברהם אבינו זה המאה ה-18 לפני הספירה. והגמל בוית רק במאה ה-14. אז לא יכול להיות שבזמן אברהם אבינו יש לו גמלים. אין לו גמלים מבויתים אז. או, למשל, מוזכר שיש בימי אברהם אבינו אבימלך מלך פלישתים, והפלישתים הגיעו לארץ רק במאה ה-12 לפני הספירה. מסקנה, זה לא יכול להיות. או מצאו שהעיר העי שנכבשה אחרי יריחו הייתה חרבה בימי יהושע. אם כן, אתם רואים שמה שכתוב בספר יהושע זה לא היסטורי. עוד קושיות. אני אענה על הכל, אל תדאגו. כן? שלא תיבהלו. כן. אמרו, כתוב בתורה שאברהם אבינו רדף את המלאכים עד דן, וירדוף עד דן. עד דן. והנה, בספר שופטים, אני כבר מביא מראייה מהמקרא עצמו לביקורת המקרא, בספר שופטים כתוב במפורש שהעיר דן נקראה דן רק בזמן ששבט דן כבש אותה, ושלפני כן קראו לה לאיש או לשם, אבל ודאי לא, לא קראו לה דן. אז איך בזמן אברהם אבינו, אברהם אבינו יכול לרדוף את דן, הרי דן עוד לא קיימת בשם הזה. מה? על כן הם אומרים שהסיפור הוא מאוחר. מישהו הדביק לזמנו של אברהם אבינו את הסיפור על העיר דן. טוב, עד כאן השאלות. אפשר להביא עוד שאלות, אבל זה מספיק כדי לערער את אמונתנו. אבל לא היו, לא היה ולא נברא, כל הדברים האלה הם יותר קלים מן הענן, ויכן צריכים יחלו כענן. אבל אני רוצה, למה לא הבאתי לכם מיד את התשובות? בגלל שאני רוצה מראש להסביר שיש פה מספר גישות אצל חכמי ישראל כיצד להתייחס אל השאלות האלה. יש, למשל, שיטה של רבי דוד צבי הופמן. היה יהודי צדיק בגרמניה, שכתב ספר חשוב על ספר בראשית, וגם על ויקרא, וגם על דברים. על שמות במדבר, נראה לי שהוא לא כתב, אבל הוא כתב על בראשית, על ויקרא ועל דברים. הספר העיקרי שלו, החשוב ביותר, זה על ויקרא. והוא הראה את חוסר ההיגיון שבכל הטענות האלה, והוא הראה שבעצם צריך להבין, למשל, מושגים כמו שני שמות אלוהים, למשל שם הוויה ושם אלוהים, כפי שמתקבל על הדעת בעצם, שמדובר בשתי הנהגות של הבורא. כן, דברים פשוטים. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מופיע בתור אלוהי ישראל, בתור אלוהי האומה, אז הוא נקרא בשם יתגבר. כשהוא מופיע בתור אלוהי העולם כולו, האלוה האוניברסלי, ומלא גם בורא הטבע, הוא מופיע בשם אלוהים, למשל. כן? וכדומה מהדברים האלה. כלומר, יש טענה האומרת שצריך לדחות את כל הטענות האלה אחת לאחת. זו פגישה אחת, ולגישה הזאת יש הרבה צדדים טובים, ואנחנו נלמד גם כן מה אומרת הגישה הזאת. אבל ישנה גישה אחרת שמיוצגת בין היתר על ידי דוקטור מרדכי ברויר, שאומרת שצריך לקבל את כל מה שביקורת המקרא אומרת, אבל להבין את זה באופן אחר. לכן אני אומר בראש, יש פה שני אופני התייחסות, ואנחנו עכשיו נעבור על כל הטענות שהוזכרו אחת לאחת, ואנחנו נראה איך אפשר לגשת אל הדברים האלה. לגבי כפילות הפרשיות, קודם כל, זה שיש בתורה פרשיות כפולות, שפעמיים מספרים לנו על בריאת העולם, ופעמיים מספרים לנו על המלאכתו של שאול, פעמיים על המבול, פעמיים על שליחותו של משה, פעמיים על חטיפתה של שרה וכדומה. מה המטרה של הסיפורים הכפולים? אם זה היה קורה פעם או פעמיים בתנך, אז היינו אומרים אולי באמת היו פה שני סיפורים שיוחדו על ידי עורך. אבל אם אנחנו רואים שהכפילות הזאת חוזרת על עצמה לכל עורך התנך כולו, שכל התנך כולו בנוי על סיפורים כפולים, אז אולי זאת שיטה ספרותית. כלומר, זאת הצורה הספרותית המקובלת בימי אבותינו, שכשרוצים לספר משהו חשוב מספרים אותו פעמיים. זה מה שאומר היה הרב צבי יהודה הצהל על פרשיות התורה שהן כפולות, בגלל שמנה של קודש כפול היה. כשדבר הוא חשוב, אתה מתבונן בו משני צדדיו, מהצד האובייקטיבי ומהצד הסובייקטיבי. ולכן זה חייב להיות שהסיפורים יבואו פעמיים, כי כוונתו של התנ"ך ללמד אותנו שההיסטוריה הפרוזאית היומיומית שלנו מתאחדת עם הכוונה של ההשגחה העליונה. לכן למשל, שאול הומלך על ידי האתונות, הוא במקרה איבד אתונות ואז קיבל את המלוכה. ויחד עם זה הייתה הדרכה אלוהית לשמואל הנביא ללכת לחפש את שאול בן קיש ולהמליך אותו. כן, כלומר זה בדיוק הכוונה להראות איך שההשגחה מתהלכת יחד עם האקראיות כביכול של החיים היומיומיים שלנו. ולכן אדרבה, אם לא היו סיפורים כפולים בתנ"ך, היינו באמת תמהים איך זה שאין סיפורים כפולים בתנ"ך. כמו כן, והנועלת כמובן מדוע יש כפילות בעובדות וכפילות בסגנון וכדומה מהדברים האלה. למשל, מדוע אבותינו היו במצרים גם 400 שנה וגם 210 שנים? זה הכרחי, כי זה נכון שצריך להיות במצרים 400 שנה, וזה נכון באותה מידה שצריך להיות במצרים 200 שנה. כן?
וכדי שאדם היום שקורא את התנ"ך, אז יבין שהמציאות היומית שלו תחת גם הנהגה
אלוקית. יפה מאוד, נבואה שהוא צריכה לדורות, יכתבה. כלומר, אדם שקורא את התנ"ך היום צריך לדעת לראות, ללמוד מן התנ"ך שהמציאות היומיומית שלו שייכת גם כן להשגחה אלוהית גדולה. למשל, אתה יכול להסביר גם כן את הקמת מדינת ישראל באותו אופן. מי הקים את מדינת ישראל? אפשר להגיד כל מיני עסקנים של מפלגת פועלי ציון, יחד עם כמה רבנים מזרוחניקים, וכמה קצת פרעות של עבדאללה מלך ירדן. כן, יחד עם זה נבנתה מדינת ישראל. אפשר להבין את זה אחרת. מדינת ישראל הוקמה בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו לזרעך אתן את הארץ הזאת. נו, מה נכון? זה או זה? שניהם נכונים. ולכן צריך, כדי לספר את הקמתה של מדינת ישראל, צריך לספר את שני הסיפורים. ברור. כמו כן, ההתייחסות לספר יושיהו, הספר שנמצא בימי יושיהו מלך יהודה במקדש. שאלה לי אל מבקרי המקרא, מדוע היה מקדש בכלל? מי בנה את המקדש הזה שבו מצאו את ספר התורה? שאלה גדולה, לא? אז כנראה שיש כבר אמונה ישראלית ואמונה באלוהי ישראל עוד לפני המעשה הזה. חוץ זה שאם נתבונן בסגנון בתורה, לא נאמר ספר מצאתי בהיכל השם, אלא הכהן אומר ספר התורה מצאתי, משמע שהספר הזה היה ידוע. ולמה כל כך התרגשו שמצאו את ספר התורה? כי אחרי שמנשה מלך יהודה רדף את כהני השם ורדף את, 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 את עובדי השם במשך שנים רבות, עשרות שנים מנשה מלך יהודה רדף את עובדי השם, כשמצאו סוף סוף את הספר שמשה בכבודו ובעצמו כתב, הייתה התרגשות גדולה. אמרו, ספר התורה מצאתי. זה היה אחרי משהו כמו 800 שנה מאז שהספר הזה נכתב. אז לא כל יום מוצאים ספר בין 800 שנה, במיוחד אחרי שהייתה רדיפה נגד הספר הזה, כן.
אבל לא קימו
עד ודאי שקימו את התורה עד אז.
אמרת שהם קימו, לא יודע, מחדש,
לא, הם התרגשו מאוד, ואז יושיהו מלך יהודה השתמש במציאה הזאת כדי להביא את כל העם להסכמה לקיים את דברי התורה, כי העם אז עבד עבודה זרה. דברים פשוטים, שהאמת היא שכל קורא נורמלי היה מבין אותם עם אלמלא שניסו להרעיל את מוחו בכל הרעיונות האלה. כמו כן, רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל עסק הרבה בשלילת ביקורת המקרא. עשה את זה בדרך ייחודית משלו. במקום להשיב על טענה ספציפית זו או טענה ספציפית זאת, כל הפירוש של הרב צבי יהודה על פרשיות התורה הוא מכוון כנגד ביקורת המקרא. מי שלמד את השיחות של הרב צבי יהודה על פרשת השבוע רואה ששם הייתה כוונה, כוונתו העיקרית של הרב, להראות את האחידות של חלקי התורה ואת הזדקקותם של חלקי התורה זה לזה. דוגמה למשל, כשהוא מדבר על המעבר מספר שמות לספר ויקרא. בספר שמות מסופר שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו במשכן. בספר ויקרא מסופר שמקריבים קורבנות. עכשיו, לפי השיטה של ולהוזן למשל, אז ספר שמות נכתב זה מקור י' א', ואילו ספר ויקרא זה מקור כהני. שואל הרב צבי יהודה שאלה פשוטה, הרי אם בנו את המקדש בשביל מה זה? בשביל להקריב בו קורבנות, כן? לכן אומר הרמב״ם, הלכות בית המקדש והעובדים בו. כן? כלומר, ההערה הזאת של הרב צבי יהודה בעלי הבא, היא נאמרה לא על רקע תמים, היא נאמרה כדי להראות שאת ההזדקקות ההכרחית של ספר ויקרא לספר שמות. כן? וזה בעצם הוא סותר את טענותיהם של מבקרי המקרא להזכיר אותם. לא תמיד הוא מזכיר אותם, לפעמים כן, אבל הוא בא להראות שבאמת גישה אובייקטיבית אל הכתוב מכריחה לראות את האחידות שבטקסט. למשל, תמיד הרב צבי יהודה מספר על אחד ממבקרי המקרא שהציע לעשות תיקון. כתוב בספר ישעיהו, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. איך אפשר לרמוס חצר בידיים? בראש וברגליים. לכן המבקר הציע לתקן, מי ביקש זאת מרגליכם רמוס חצריי. כי לא יכול להיות שירמסו בידיים, זה רק איזה מגיע מאוחר שלא הבין. כן, וכדומה מהדברים האלה. או למשל, נאמר שיחת רחמיו. כן, מה זה שיחת רחמיו? מה זה רחמיו? מלשון רחמים. אז אחד ממבקרי המקרא פירש את זה בצורה של אכזריות, שבא אדם ומוכן לנעוץ חרב ברחם של אישה עוברה. כן? יש רק בעיה שרחמיו זה לשון זכר, זה לא רחמיה. כן? אז זה הרב צבי יהודה אומר, עד כאן רחמי האב על הבן. ו... אתם כנראה רדומים היום משהו. טוב. כאן אני רוצה פה להתייחס לשאלה יותר כבדה, השאלה שהזכרנו על ההשוואות לתרבות הכללית. כן, ההשוואות לחוקי חמורבי וחוקי השנונה וכו' שבימי קדם. שאלה זאת הובאה כבר על ידי רבנו הרב קוק בספר עדר העיקר. ועדר העיקר שנכתב בשנת תברש סמך וב לעילוי נשמתו של האדרת זצ"ל, אז הרב אומר שבעצם זאת שטחיות לומר שבגלל שיש דמיון בין חוקי התורה לבין חוקים אחרים לחשוב שהתורה איננה מן השמיים, כי עד רבה הלא, ושם הרב שם אומר שלושה דברים. דבר ראשון, ברור שהיו כבר בימי קדם, גם בימי חמורבי, היו אנשים צדיקים מוגדלים. היה שם, עבר, חנוך, מתושלח, היו אנשים צדיקים וטובים. וברור שאנשים הצדיקים והטובים האלה השפיעו על דורם. ואם הם השפיעו על דורם, ברור שמשהו מההשפעה שלהם גם בא לידי ביטוי בחוקים. וברור שההשפעה הזאת צריכה להיות דומה במידת מה לדברי תורה. לכן אם אתה מוצא משהו שדומה לדברי תורה בימי קדם, נו אדרבה, זה סימן שאבותינו ואבות אבותיהם עבדו טוב. מה הבעיה בזה? מעניין, אגב, יש על זה בתורה שלמה של הרב מנחם מנדל קשר, בפירושו לפרשת משפטים, הוא מביא השוואות בין פרשת משפטים לחוקי חמורבי, ובא להראות את עליונותה של התורה על, וגם את, את נגיד את התנהגויותיהם של אבותינו לפני מתן תורה על פי החוקים. אבל דבר נוסף אומר הרב, וזה אומר, למדנו כבר מהרמב״ם במורה נבוכים, שדרכה של התורה להתהלך עם האדם, לחנך את האדם לפי הנטיות הטבעיות שלו. למשל, כאן אני רוצה פה להתייחס לשאלה יותר כבדה, השאלה שהזכרנו על ההשוואות לתרבות הכללית, כן, ההשוואות לחוקי חמורבי וחוקי השנונה וכו' שבימי קדם. שאלה זאת הובאה כבר על ידי רבנו הרב קוק בספר עדר העיקר, ועדר העיקר שנכתב בשנת תברש סמכבב לעילוי נשמתו של העדרת זצ"ל. אז הרב אומר שבעצם זאת שטחיות לומר שבגלל שיש דמיון בין חוקי התורה לבין חוקים אחרים, לחשוב שהתורה איננה מן השמיים, כי עד רבה הלא, ושם הרב שם אומר שלושה דברים. דבר ראשון, ברור שהיו כבר בימי קדם, גם בימי חמורבי, היו אנשים צדיקים וגדולים. היה שם, עבר, חנוך, מתושלח, היו אנשים צדיקים וטובים. וברור שאנשים הצדיקים והטובים האלה השפיעו על דורם. ואם הם השפיעו על דורם, ברור שמשהו מההשפעה שלהם גם בא לידי ביטוי בחוקים. וברור שההשפעה הזאת צריכה להיות דומה במידת מה לדברי תורה. לכן אם אתה מוצא משהו שדומה לדברי תורה בימי קדם, נו אדרבה, זה סימן שאבותינו ואבות אבותיהם עבדו טוב. מה הבעיה בזה? מעניין, אגב, יש על זה בתורה שלמה של הרב מנחם מנדל קשר, בפירושו לפרשת משפטים, הוא מביא השוואות בין פרשת משפטים לחוקי חמורבי, ובא להראות את עליונותה של התורה על, וגם את, את נגיד את התנהגויותיהם של אבותינו לפני מתן תורה על פי החוקים. אבל דבר נוסף אומר הרב, וזה אומר, למדנו כבר מהרמב״ם במורה נבוכים, שדרכה של התורה להתהלך עם האדם, לחנך את האדם לפי הנטיות הטבעיות שלו. למשל, כמו שהרמב״ם אומר, מאיפה באו הלכות הקורבנות שלנו? מאיפה לקחה התורה שצריך להקריב קורבנות לשם? אומר הרמב״ם, דבר פשוט, כי עובדי עבודה זרה היו מקריבים קורבנות לאלוהיהם, אז לכן התורה אמרה, במקום להקריב לאלוהיהם, תקריבו לשם. ומדוע התורה לא ביטלה את זה לגמרי? בגלל שהתורה מתהלכת עם רוחו של האדם. בגלל שהתורה מתהלכת עם רוחו של האדם, ואי אפשר להגיד לאדם חדול לגמרי ממה שהיית רגיל עד עכשיו ותעבור להתנהגות אחרת, לכן התורה העבירה את חוקי הקורבנות מעבודה זרה לעבודת השם. וכך גם לגבי כל התורה כולה, שאם מצאנו בתרבות הכללית שקודמת למתן תורה דברים שראויים היו להישמר ואפשר היה לתת להם איזושהי צורה מוסרית וקצת לרומם אותם, התורה לא ביטלה את זה, כי זה דרכו של הקדוש ברוך הוא, הפדגוג האלוהי העליון, להתחשב בנטיות של האדם. זה למשל הרמב"ן הסביר לגבי מצוות הייבום, שהייבום נהג כבר בימי יהודה. אנחנו רואים שמה שהוא דואג לייבום של ער ועונן, רק שאז היו שני דברים שונים, שבימי יהודה זה נהג בכל הקרובים, ולכן יהודה ייבם את קלתו בסופו של דבר, וגם שאי אפשר היה להיפטר מזה, ולכן התורה שינתה את זה בשני דברים: א', שהיא אפשרה את החליצה, ב', שהיא צמצמה את הייבום לאשת אחיו בלבד. כן,
הגישה הזאת אמרה קצת מגמדת את הנצחיות של
ההפך, זה לא מגמד את הנצחיות של התורה, זה מראה עד כמה שהקדוש ברוך הוא מולך על הכל, כולל על התרבות הכללית. כי הרי ריבונו של עולם הוא לא רק אלוהי בית המדרש שלנו, הוא אלוהי הכל, ולכן הוא שולט על הכל.
זה ודאי
צריך להיות רלוונטי לימינו. אז אתה בעצם העיר כאן את מה שהרב קוק אומר בתללי אורות, שטעמי מצוות שמקורם רק בעבר לא יכולים לספק אותנו. כן, זאת הגישה, זה הקושה של הרב על הרמב״ם. הוא אומר, זה יפה מאוד מה שאתה מסביר על פי העבר, אבל אנחנו רוצים על פי העתיד. לכן הרב מזמין אותנו לפתח תורת טעמי מצוות חדשה שפונה עם טעמי המצוות אל העתיד. זה לא בא לשלול את ההסבר על פי העבר. למשל, דוגמה פשוטה לגבי כיסוי הדם. הרמב"ם אומר, למה צריך לחסות את הדם של, של חיה ששוחטים אותה? כי הקדמונים היו מזמינים את השדים על הדם הזה. אומר הרב קוק, יפה מאוד, ומי שלא יודע שפעם היו מביאים על זה שדים, מה, מה זה בשבילו כיסוי הדם? לכן אומר הרב, צריך להפנות את זה כלפי העתיד, כלפי התקופה הצמחונית. אומנם מותר לנו לשחוט חיות, אבל אנחנו קצת מתביישים, מכסים את הדם. ואז זה מפנה את העבודה שלנו כלפי עדן העתיד, כשאז כבר לא נצטרך לשחוט חיות. כן? אבל זה לא סותר את ההסברה הראשונה. כן, מה אתה אומר? הרמב"ן לא מסכים עם הרמב"ן, נכון. לא, אמרתי שהרמב"ן מסכים? לא אמרתי את זה. הרמב"ן, כן, אתה חוזר על זה, על מה שאמרת כבר פעמיים, שהרמב"ן חולק על הרמב"ן. יפה. אם כן, דבר שלישי, אומר שם הרב בידי העיקר, והוא אומר, זה עוד יותר עמוק, שבעצם התורה, נאמר עליה, זאת תורת האדם, או זה ספר תולדות אדם, הוא כלל גדול מכלל של ואהבת לרעך כמוך. ככה מובא במדרש. זאת אומרת שהתורה גילתה בישראל את פנימיות נשמת האנושות כולה. לכן לא ייתכן שלא יימצאו באנושות ניצוצות של תורת משה לפני נתינתה. זה נקודה. לכן אין פלא שהתורה ניתנה מתי שהיא ניתנה. הרי כתוב במפורש, ראוי היה יעקב אבינו שתינתן תורה על ידו, אלא שלא היה דורו ראוי לכך. לא היה דורו של יעקב אבינו ראוי. מי זה דורו של יעקב אבינו?
בניו.
בניו, אז זה הדור הבא. אני רוצה דורו. נו, מי זה דורו של יעקב אבינו? אברהם ויצחק זה אבותיו. עשיו. עשיו זה אדם אחד. לא מספיק בשביל לעשות דור. לבן, גם כן בן אדם אחד. זה דור. דורו של יעקב אבינו זה כל האנושות. זאת אומרת, לא הייתה האנושות ראויה בימי יעקב שתינתן תורה על ידי יעקב. זאת אומרת שאם בימי משה רבנו ניתנה תורה לישראל על ידי משה, הייתה זכות של מי? של הגויים. כלומר, התרבות האנושית עלתה למדרגה מספקת כדי שהתורה תינתן לישראל. ולכן התורה סיפרה שלפני מתן תורה הגיע יתרו. יתרו הגיע, למה? צריך איזה נציג של החלק הנעלה של התרבות האנושית באותם הימים כדי שהתורה תינתן. מעניין הדבר הזה שהרבה פעמים, כאן זו נקודה שאני רוצה כאן להעיר עליה, הרבה פעמים מבקרי המקרא משוכנעים ש... כן. יתרו הגיע לפי דעה אחת לפני מתן תורה, לפי דעה שנייה הוא הגיע אחרי, אבל בכל זאת הוא נכתב לפני. למה בכל זאת התורה כתבה לפני מה שקרה אחרי? ללמדך שאתה לא יכול לדבר על מתן תורה בלי נציג של אומות העולם. אם כן, יש הרבה פעמים, וכאן זאת נקודה עקרונית שאני רוצה להעלות, הרבה פעמים אצל מבקרי המקרא משוכנעים הם שהם אמרו כפירה גדולה. אבל אם מסתכלים לגופו של עניין, הרבה פעמים הדברים שהם נאמרים אצלם, אלמלא שמטרתם לדבר דברי כפירה ולכפור בתורה מן השמיים, היו יכולים בהחלט להתקבל על ידינו. דוגמה פשוטה, הטענה שיש איזושהי שותפות של התרבות הכללית של ימי קדם בהיווצרות המונותאיזם העברי, כלומר אמונת הייחוד של בני ישראל, הטענה הזאת היא נכונה. למשל, ממי למד משה רבנו את מציאות השם, את שם הוויה? לפי חז"ל הוא למד את זה מיתרו. כן, חז"ל מסבירים את זה בסגנון שלהם. היה עץ בגינתו של יתרו, ויתרו אמר, מי שיוכל לעקור את העץ הזה יישא את ביתי לאישה. כולם ניסו, לא הצליחו. בא משה רבנו, עקר את העץ והפך בידו למטה, ועל המטה הזה כתוב י' כ' ו' כ'. מה חז"ל מתכוונים לומר בהגדה הזאת? מספרים לנו שידיעת שם הוויה התחילה בבית מדרשו של יתרו. כן? זאת אומרת שכשה... מבקרי המקרא אומרים בלי שום מקור שהשם של האלוה שלומדים במדיין זה י"ק ו"ק, הם כיוונו שלא מרצונם כמלאך רע העונה אמן לדבר אמיתי. כן?
זה נראה לי מוזר שהמקרא
כן.
זה התחיל
אצל יתרו. לא התחיל אצל יתרו, אצל אברהם אבינו, אני מסכים איתך. אבל יחד עם זה, יש איזושהי שותפות של התרבות האנושית בהתפתחות הזאת. כן? וזה בא לידי ביטוי, למשל בהגדה הזאת. חז"ל רומזים את זה באופן הזה. כלומר, או למשל, אתן לכם דוגמה פשוטה. טוענים מבקרי המקרא שארץ ישראל נכבשה על ידי יהושע בעזרתם של שרידי שבטי אפרים ומנשה שלא ירדו למצרים. והראיה, שכדי לכבוש את העיר שכם, בעצם לא נזקק יהושע לשום כלי מלחמה. בעצם לא מסופר בספר יהושע שיהושע כבש את העיר שכם. לא כתוב. מסקנה, היו שם עברים עתיקים והם עזרו ליהושע לכבוש את הארץ. אומנם הדברים האלה אין הדעת סובלתם, מכמה סיבות אפשר להוכיח שזה שטויות, אבל יש בכל זאת בתוך הדברים האלה אינטואיציה נכונה. שוב בפינת מלאך רע עונה אמן בעל כוחו. זאת אומרת, זה מין ניצוץ תמיר בתוך הכפירה. כי הרי לפי ספרי, לפי חכמי הקבלה, מה הקשר הנסתר בין עם ישראל לבין ארץ ישראל בזמן הגלות? יוסף הצדיק. זאת אומרת, יוסף הוא אותה נקודה שגם בזמן גלות מצרים קשר את ישראל לארצם. אז באופן אינטואיטיבי זה חדר גם לתוך הנפש של מבקרי המקרא, והרבה פעמים כדאי כשרואים איזושהי שיטה של אותם הכופרים לראות מה בעצם מסתתר דרך, מה האינטואיציה של קודש האמיתית שמסתתרת מאחורי דבריהם, למרות שהם בעצמם לא יודעים על מה הם מדברים. כן. עכשיו אני רוצה פה להתייחס לטענות על הגמל ועל הפלישתים ועל יריחו ועל העי. דבר מעניין. הגמל, לפי דבריהם של מבקרי המקרא, בוית רק במאה ה-14 לפני הספירה. אם כן, איך יש לאברהם אבינו גמלים במאה ה-18? אז באמת לא ידעו מה לענות. עד שלפני כמה שנים מצאו איזה כתובת בטורקיה, מהמאה ה-18 לפני הספירה, ושם יש בן אדם אחד שאומר להביא מנת מספו לגמל. משמע שהגמל היה מבוית, ואז הצלנו את עבר בראשית. יש לי רק שאלה אחת. יש לי גם כן טקסט מהמאה ה-18 לפני הספירה, עוד לפני זה. יש לי טקסט אחר שמצאתי. בראשית גם כן. כלומר, למה להניח שמה שכתוב בספר בראשית זה בובקס, ואז רק אם מצאת איזה כתובת בטורקיה במקרה, יכולת גם לא למצוא אותה, מי יודע, ברעידות האדמה שמה כבר לא מוצאים כלום. אז כי מצאת כתובת בטורקיה, ואז אתה סוף סוף מוכן להאמין בפסוק הזה בספר בראשית שאומר שלאברהם אבינו היו גמלים. אולי תגיד הפוך, זה שסופר בספר בראשית שלאברהם אבינו היו גמלים, זאת הראייה המתועדת שאכן היו גמלים כבר אז. כמו כן לגבי הפלישתים, כן? יש דבר שצריך לשים לב. לא נאמר בשום מקום בספר בראשית שהיושבים בארץ פלישתים היו פלישתים. לא נאמר. המקום נקרא אומנם ארץ פלישתים בגלל שבימי משה רבנו כבר היו פלישתים שם, כמו שכתוב בספר דברים, כפתורים היוצאים מכפתור ישמידום וישבו תחתם. אז בימי משה המקום כבר נקרא ארץ פלישתים. אז לכן משה רבנו רשאי לדבר על אבימלך, שהיה מלך כנעני כנראה, כי אבימלך זה שם כנעני, ויכול לקרוא לו בשם מלך פלישתים. כמו כן גם לגבי העיר העי, שאומרים שהייתה חרבה בימי יהושע, כי התל שמזהים אותו עם העיר העי בימי יהושע היה חרב. אז יש מסקנה פשוטה, העיר העי איננה שם אלא בתל אחר. באמת מצאו תל אחר לא רחוק מהעי, ששם רואים שהיה יישוב בימי יהושע. פשוט. כמו כן החומות של יריחו, שאתה אומר שהם נפלו באמת באופן פתאומי, אבל 500 שנה לפני יהושע, אולי זה ההוכחה שאתה לא יודע לתעד את החומות האלה. ובאמת, נפילתם הייתה בימי יהושע, ולא בזמן שאתה מייחס. כמו כן גם, אני רוצה להראות פה כמה דברים קצת מוזרים. למשל, יש טענה ששבט גד מעולם לא היה קיים. יש רק בעיה אחת, שבמצבה של מישה מלך מואב שנמצא בעבר הירדן, הוא מתפאר שהוא הרג 30,000 אנשים משבט גד. אז מה עושים במקרה כזה? מנסים להסביר שגד זה לא גד. כמו כן גם אמרו שדוד המלך לא היה קיים, מצאו כתובת מבית ראשון שמדברת על דוד, אז מסבירים שמה שזה בכלל לא המילה דוד, צריך לקרוא את זה אחרת. הם משתדלים. כן. אבל יש גם בעיה שלפני כמה דורות לא, לפני כמה, לפני כמה שנים נמצאה עיר שלמה בצפון סוריה ושמה אבלה. מצאו עיר עתיקה, שלמה, מהתקופה שלפני אברהם אבינו. מה מצאו שמה? מצאו שמה שמלך המקום שמו היה עבר. זה כבר בעיה. והם מוצאים שמה שמות, אברהם, ישמעאל, כל מיני דברים. יעקב מצאו שמה. ועוד דבר מצאו, שבאמת הרגיז את החוקרים מאוד. הרי תמיד הטענה הייתה שהסיפור של מהפכת סדום לא היה ולא נברא. זאת סתם המצאה. לא היה לא סדום, לא עמורה, לא אדמה ולא צבועים. יש רק בעיה אחת, שבכתובות שמצאו בעיר אבלה, רואים שמה שמדברים על מערכת קשרי מסחר עם סדום, עמורה, אדמה וצבועים כערים קיימות. אז זה הכריח את המחקר לקבל שאכן זה נכון שהיו הערים האלה. אז לפעמים גם הארכיאולוגיה יכולה לשמש גם בכיוון ההפוך. מעניין, לאחרונה מצאו בהר עיבל מזבח. לקח הרבה מאוד זמן עד שהסכימו החוקרים לומר שזה המזבח של ימי יהושע בן נון. כי הנחת היסוד הייתה שיהושע בן נון לא היה קיים, שבוודאי מזבח לשם לא היה קיים אז באותם הימים. מה נעשה שמצאו בהר עיבל בסופו של דבר את המזבח של יהושע? מעניין, הארכיאולוג שמצא את זה במשך שלושה ימים לא ישן, היו לו הרהורי אמונה, וזה גרם לו משבר. עד שבסוף הוא התאושש מזה, והוא כתב ספר שלם על המזבח של יהושע. ואז הוא הגיע למסקנה שבאמת יהושע בן נון היה קיים, ובאמת הוא בנה מזבח, מה אפשר לעשות, מצאו את זה. אבל זה מאוד מעניין לראות שכל דבר שעל פי הממצא הארכיאולוגי מכריח אותו לקבל את פסוקי התנ"ך, אז הוא מקבל את פסוקי התנ"ך כמו כפשוטם. כל דבר שהוא לא מצא במקום הזה, הוא מפרש לפי השיטה של מבקרי המקרא. כן, עד שהוא ימצא עוד איזה חרס, ואז הוא יחליט שגם הפסוק הזה נכון. כן? הרבה יותר פשוט לקחת דבר חי, כלומר את התנ"ך ואת עם ישראל הנושא אותו בקרבו, ולניח שאולי התנ"ך מתכוון למה שהוא אומר כשהוא אומר את מה שהוא אומר, שזה גם כן אפשרות. רק רוצה להראות ביחס לדן למשל. כן? פשוט צריך לדעת לקרוא בתנ"ך. כתוב במפורש, השם דן זה שם של עבודה זרה. הייתה עבודה זרה בשם הזה. בוודאי שבימי אברהם אבינו המקום נקרא דן על שם העבודה זרה שהייתה שם. אחר כך בשלב מסוים העיר הזאת הפכה לשם, קיבלה שם אחר, קראו לה לשם או קראו לה לייש. כשבני דן כבשו את המקום, כתוב כך: ויקראו ללשם דן בשם דן אביהם אשר יולד לישראל. זאת אומרת, הם החליטו לקרוא מחדש למקום דן, אבל לא על שם עבודה זרה שהייתה, אלא על שם אביהם דן, אשר יולד לישראל. אפשר להראות את זה כשיטה כללית בכל התנ"ך כולו, שכל פעם שאומרים על כן קרה שם המקום כך וכך, זה אין הכוונה שזה היה המקור של המקום. למשל, על כן שם העיר באר שבע, זאת אומרת, זה לא שבגלל שיצחק חפר שם באר וקרא לה שבעה ששם העיר באר שבע, אלא העיר נקראה באר שבע עוד לפני זה. אחרי שהיצחק קרא לבאר הזאת שבעה, על כן ראוי היה באמת לקרוא לעיר באר שבע. כמו שמצאנו שאמר עשיו, על כן לא, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. כלומר, מתאים לו השם הזה שנתנו לו בלידה, בגלל מה שהוא עשה לי עכשיו. כן, מה אתה אומר?
מותר להשתמש בשם של עבודה זרה?
האם מותר להשתמש בשם של עבודה זרה? אם אתה לא מתכוון לעבודה זרה, כן? המקום קראו לו דן. לא, זה השם של המקום. זה כמו שאתה למשל אומר, יש מקום בארץ ישראל שנקרא רשפון. כן? רשפון זה על שם האליל רשף, שהיה אל השמש הכנעני. אז מה, אסור לקרוא זה ככה? זה בסדר. כי לא מתכוונים לזה. כי זה זאת אומרת בשם, בצד עבודה זרה, אלא בשם המקום שקראו לשם עבודה זרה, משהו אחר. עכשיו, אני רוצה פה להוסיף נקודה. לפני כמה שנים, תלמיד אחד הגיע אליי למכון מאיר. רק אמר, אני רוצה ללמוד איתך תנ"ך. בבקשה, בוא נלמד תנ"ך. וכל פעם שהיה בא ולומד איתי, מאוד נהניתי ממנו. מדוע הוא אמר לי, תראה, פה הפסוק אומר כך, במקום הזה הפסוק אומר הפוך. אמרתי, או, זה באמת מעניין. ואז הסברתי לו מדוע פה התורה אומרת כך, מדוע התורה אומרת כך. למחרת הוא בא אליי, אומר, הנה, מצאתי עוד סתירה בין שני פסוקים. יום שלישי, עוד סתירה בין עוד שני פסוקים. כל פעם הייתי מצאות, אמרתי, זה תלמיד מצוין. יום אחד אני רואה שכשאני עונה לו הוא כועס. אמרתי לו, למה אתה כועס? הוא אומר, כי אם זה אם הפסוקים סותרים זה את זה, אז זה סימן שזה לא מן השמיים. אמרתי לו, וואו, אז הוא לא הבין כלום. עד רבה, אם התורה הייתה אומרת כל הזמן אותו דבר ולא היו סתירות בתורה, זאת הייתה ההוכחה שהיא לא מן השמיים. כי הקדוש ברוך הוא אלוהי הכל, והכל מלא סתירות. אז אם הסתירות לא באות לידי ביטוי בתורתו של הקדוש ברוך הוא, אז זה סימן שזה אחד שכתב את זה לפי השקפת עולמו. עד רבה, תורת השם מוכרחת לתת ביטוי למורכבות המרובה שיש במציאות. גם הרב קוק אומר את זה באיגרות, שמוכרח להיות שמכיוון שהנבואה כוללת את כל הצדדים המרובים של המציאות, מוכרח להיות שימצאו בסתירות. ועד רבה, זאת הראיה שדווקא ריבונו של עולם הוא זה שנתן לנו את התורה הזאת, כיוון שהיא כל כך מרובה בפנים. וזה בעצם אפשר לומר הייתה שיטתו של, זאת היא שיטתו של דוקטור ברויר, שבעצם שם לב לדבר שכבר המקובלים שמו לב אליו, שהתורה יש בה שורשים רוחניים שונים. כלומר, השורש הרוחני של ספר בראשית הוא שונה במהותו מהשורש הרוחני של ספר ויקרא, ולכן צריך לדעת מאיזה עולמות רוחניים זה משתלשל. ולכן אין פלא גם שיהיו שינויי סגנון ושינויי השקפה כביכול בתוך התורה האלוהית, מצד שהיא מבטאת ריבוי שורשים בעולם העליון. כן.
עצם הסתירות מראה שזה כולל הכל.
בוודאי. זה בדיוק מה שאמרו חכמנו. שני כתובים המכרישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. העמידה הזאת לא אומרת שהפסוקים לא מכרישים זה את זה. הם באמת מכרישים. והם נכתבו על מנת שיכרישו. עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, על מנת שתדע גם להוציא מזה מסר הלכה למעשה. כן? כדי שזה יכול לפסוק מזה הלכה. אבל מלכתחילה זה נכתב באופן שהפסוקים מכחישו זה את זה. זה מצוין שהפסוקים מכחישים זה את זה. לא יוצא לפי זה שכל השאלות של ביקורת המקרא הן שאלות מצוינות. אשרנו שנשאלו השאלות האלה. הן מאפשרות לנו סוף סוף ללמוד תורה לעומק. התשובות שנתנו מבקרי המקרא, אפשר לומר, הן תשובות בדרך כלל ילדותיות, אבל הרבה פעמים חצי טובות, כי גם בתשובות הבלתי נכונות שהם נותנים, יש גרעין שזה ניצוץ קדוש שמאפשר לנו גם להעמיק עוד יותר את הבנתנו בדבר השם. כמובן לא חייבים דווקא ללמוד ביקורת המקרא כדי ללמוד תנ"ך. אפשר גם ללמוד רש"י ורמב"ן על התורה, זה גם כן טוב.